אתה מדבר איתו בשפה, בשפה מיוחדת. איך רבי שמעון אומר לבן שלו, לחמרים, אמרו לו בשמי, תגידו לו והוא יוריד לכם. אז אמרו לו בשמי. למה אחרי שרבי לזר יודע שרבי שמעון לקח את החמרים הללו ודיבר איתם, למה אחרי זה ברור לו שאפשר להוריד את החמרים החוצה, את החמורים החוצה, למטה? כי הוא יודע שאבא שלו טיפל פה. טיפל בהם, טיפל במבט המקולקל שלהם. והקדוש ברוך הוא עושה לו נס. הנס הזה זה משהו מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא מתערב כאן. כשהוא מוריד את החמורים, מעלה אותם, מעלה אחד אחד. אחרי שהוא יודע שאבא שלו טיפל בסוגיה, הוא מוריד שתיים שתיים. המבט הטוב שלנו על החיים הוא מדבק, הוא מחיה, הוא ממלא אנשים בכוחות. להסתכל בצורה טובה זה לא להיות עיוור, זה לא להיות נאיבי, הפוך. זה ללמוד את המציאות. הטוב הוא לא תמיד חשוף בעולם הזה, הוא לא תמיד נגלה. ובחינה זה לשון מבחן, לבחון את המציאות, זה לייצר מבט עמוק אל המציאות, אל מה שנמצא בפנים, ולא כלפי חוץ. כלפי חוץ העולם נראה שבור, אבל צדיקים מלמדים אותנו שאפשר להביט על העולם בצורה חדשה, אחרת. היה שם איזה פסקה למטה, אתם זוכרות? למדנו אותה, את הפסקה הזאת? יש לכם את הדף מול העיניים? כי לי אין. השארתי פה למישהו לשמור לי, אני לא זוכר. הדבר הזה קשור למפעלם של, של צדיקים. היכולת של צדיק לפעול פעולה היא קשורה לזה, למבט הטוב, המדויק הזה. טוב, שוב, זה לא להתעלם מהסיבוכים, אלא לזהות הטוב כמו שהוא. תודה. אני צריך את העזרה שלכם. ראינו פה את האורות התשובה למטה? לא ראינו. אז רק בואו נחתום את הדברים הללו בפסקה פה באורות התשובה. עד שהדף יצולם. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוקית שהוא חש בעצמו, שלא שובר את סימונו הגדול. ומצער זה כל לברם משתברים תמיד מרוב כליון נפש, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם. זהו ממש צער השכינה. צדיק זה אדם שרוצה לחיות את העולם הזה עם קרבת אלוקים. זה השאיפה שלו, זה החלום הכי גדול שלו, שקרבת האלוקים הזאת לא באה לידי ביטוי, לא מתממשת בחיים הגלויים שלו, אז כואב לו. הוא חש בעצמו. יש פה כמה מעגלים לצער. הצער הראשון זה מיעוט הדבקות האלוקית שהוא חש בעצמו. הוא רוצה הרבה מעבר. הוא שואף להגיע למקום גדול, למקום עליון, אבל זה רחוק ממנו. אז זה נקודת הצער הראשונה. הוא חש בעצמו. הוא לא שובר את סימונו. הוא מאוד מאוד צמא לקרבת אלוקים והוא לא מצליח. אחרי זה משפיע על האיברים שלו. האיברים שלו משתברים מתוך כליון נפש. ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם. זה גמרא. תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הכוונה שאין להם מנוחה, מסביר המהר"ל, זה לא שהם עייפים כל הזמן, גמורים, אין להם לאן לזוז. אין להם מנוחה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. הכוונה שהעולם הזה כל הזמן דורש מהם להתקדם. החיים האמיתיים, הגדולים שלהם כל הזמן רוצים לבנות עוד קומה ועוד קומה ועוד שייכות. זהו ממש צער השכינה. זה לא הצער שלו הפרטי, זה צער של השכינה. מה הכוונה צער השכינה? הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בעולם ולהתגלות, אבל לא תמיד יש כלים ראויים. ושיש כלי ראוי כזה שלא מצליח לחבר את עצמו אל הקדוש ברוך הוא בצורה מלאה, אז הוא כואב. אבל זה מפריע. היינו אומרים, אדם שנושא כאבים כאלה, מה הוא עושה איתם? לאן הוא לוקח אותם? יש חשש שאדם שכל כך מתגעגע לקרבת אלוקים, למפגש עם אלוקים, וזה לא בא לידי ביטוי, הוא יהפוך להיות, מה יהפוך להיות? איזה אדם? אדם עצבני. אדם שרוצה מאוד מאוד להגיע למשהו ולא מצליח, אז הוא עלול להיות אדם עצבני, אדם שכל הזמן רואה את האל ואת החסר, ושכל משהו שלא נמסתדר לו מיד כועס. דיברנו על המקלל הזה שבתרגום זה אדם רגזן, אבל הרב, הצדיקים של הרב הם צדיקים אחרת לגמרי. ככל שהם יותר כוספים לאלוקים, ככל שהם יותר מתגעגעים להריגה האלוקית, הם עושים איתם משהו. מה הם עושים? זהו ממש צער השכינה שתוכן החיים של כל העולמים כולם עומד לשלמות האלוהית העליונה, שתתגלה בהם. וההתגלות הזאת בהרחבתה ותענוגה מותנאי שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם. וכל הכישרון והמעשה הטוב והדור התנוי בו. יש צדיקים שככל שהם יותר קוסמים לאלוקים, לא נהיים יותר עצבניים. הם מחפשים את קרבת האלוקים הללו בחיים, בחיים סביבם. איפה? ברצון החופשי, כותב הרב, ובכישרון ובמעשה הטוב והאדור והתלוי. הם יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן. גם אם הם לא תמיד מצליחים לזהות אותו. גם אם הם בשאיפות הגדולות והעליונות שלהם אל קרבת אלוקים, אל האמת האבסולוטית הזאת שאין בה נגיעה, היא גדולה הרבה מעבר למעשה דבר, לא יודעים לזהות אותה. הם בונים בעצמם מבט של צדיקים. צדיק זה אדם שמחפש את הצדק שנוכח בחיים שלו, ואז הוא שמח בכל רצון חופשי. רצון חופשי זה עוד לפני הגדרת טוב ורע. אחרי זה יש כישרון, אחרי זה יש מעשה טוב. רצון חופשי, הכוונה, חיות, חיוניות, בחירה, תנועה. רבי לזר יושב במטבח שם, והוא לא מפריד בין עולם בהמי כזה, שרץ לארוחה ולארוחה ולארוחה, והוא לא מתחשב באחרים, וזה נראה כלפי חוץ מאוד מורכב, ומאוד מאוד מאוד בעייתי, מאוד רע. אבל אבא שלו לא רואה את הרע הזה. הוא לא רואה את הרע. מה הוא רואה? הוא רואה את הטוב. הוא רואה את מה שנמצא בו. הוא רואה את הערך. יש מבט כזה שהוא עסוק בגילוי הרצון החופשי, בכישרון. רבי לזר, אם מסתכלים עליו מהצד, אלעזר הוא עדיין לא הרב, הוא עדיין עולמת תורה. הילד הזה, אלעזר, מי שמסתכל עליו מהצד, יכול לזהות כישרונות מטורפים. כל אחד שיושב בה. על הקיריים, זה מקום מסריח כזה, מקולקל, הוא מצליח לשבת שם, כנראה שהוא מצא לעצמו את הפתרון איך לעשות את זה. איך אדם אוכל כל כך הרבה, איך אדם מעלה חמורים לגג, קרה לו נס, אבל הנס הזה מתגלה על ידי בני אדם. איך הוא עשה את זה בדיוק, איך הוא פעל, איך הוא מוריד אותם חזרה, איך הוא קשוב לאבא שלו. איך הוא ידע לזהות את האנשים האלה שמלכלכים עליו. הוא בכלל לא דיברו מולו, זה היה ככה בין השורות, מתחת. איך הוא קלט את זה בכלל? רבי אלעזר, הילד הזה הוא אדם כישרוני, שיש לו הרבה חסרונות. אבל צדיקים שמחפשים את הצדק האלוקי בעולם, אנשים גדולים שמחפשים את קרבת אלוקים בעולם, הם לא נהיים עצבניים על העולם הזה. הם לא נהיים חסרים בתוך העולם הזה. הם לא נמצאים לזהות כל הזמן איפה זה נמצא, ושהם לא מוצאים, אז כל דבר מכעיס אותה, איפה זה לא נמצא, ומה נסגר איתך. הם לא עסוקים בלהעביר לעולם שמוסים, ולהעביר לעולם כמה אתה חסר, כמה אתה ריק. הם עסוקים בלזהות את הצד האלוקי שנמצא בו. ואם הוא נמצא, אז הוא יחיה. ואם הוא נמצא, אז הוא יקדם. ואם הוא נמצא, אז הוא יפתח. אז הוא יצמיח ויברך. אז כל רצון חופשי, כל הכרה, כל מעשה טוב, משמח אותם. על כן, הצדיקים האלה משתוקקים הם הצדיקים לתשובת הכלל תדיר. במילה, הצדיקים האלה לא עוסקים בעצמם. כשהם מסתכלים על עצמם, הם רואים צמאון אדיר, 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 שלא יכול לבוא לידי ביטוי, כי קרבת אלוקים והם לא תמיד בא במגע גלוי. מה הם עושים? בחלומות שלהם, בשאיפות הגדולות שלהם, מה הם עושים? הם רואים את זה בכלל. הם מצמיחים את זה בתוך העולם, מסביב, הם רואים את זה בציבור. ובתוכיות לבבם, רודפים הם, יש לזה השלכה ישירה, במבט כזה. אני גם צריך אחד, תודה. בתוכניות לבבם רודפים הם, מה הם רודפים? לזכות לחייביה. מה זה לזכות לחייביה? לראות אנשים שהם חייבים ולזכות אותם. כמאן דרדיב רדיב בתר חייה, כי באמת הוא חיינו וחיי כל העולמים. אתם מבינים מה הרב מצייר פה? יש אנשים שהם כל כך צמאים לקרבת אלוקים, אז ככל שהם יותר קרובים לאלוקים, הם מחפשים אותו בחיים. ויש חובות בחיים, יש מורכבויות בחיים. אבל הם בוחרים לראות את הטוב, הם בוחרים לראות את הטוב שקיים. זה מפעל של צדיקים, לא כל אחד מסוגל לראות טוב בכל מקום. אדם שצדיק מסוגל לראות את הטוב. אדם שאחוז בצדק האלוקי מסוגל לזהות את זה, אבל לא כל אחד מסוגל. זה כמו שאנשים מסתכלים על בלילה חשוך על ירח וכוכבים, ויש אנשים רואים את החושך, איזה חושך יש כאן, יאו. ויש אנשים שרואים את השמש דרך הכוכבים, איך זה מאיר, ואיך השם, ואיך הירח מאיר. והם רואים הרבה אור בתוך המורכבות. בעולם שלנו כמעט כל סוגיה היא מורכבת. אין סוגיה אובייקטיבית שהיא לא מורכבת. שנת מדרשה. דבר אדיר, מי שבוחר לעשות את זה ולשנות את החיים שלו דרך שנים, שנה שלמה של תורה, זה חבל על הזמן. אבל ודאי שיש לזה מחירים יקרים מאוד בחיים האישיים. ואיפה זה מתכתב, עם המשך הלוזים, עם המשך החיים, ועם ה... חלומות, לבנות עולמות חדשים. זה כל סוגיה היא מורכבת. כל סוגיה היא מעניינת. ואם אדם לא יודע, הוא אדם מאוד מאוד חד כזה, שמחפש את הנראות הטובה, ושהיא לא נראית, אז הוא מכה את העולם על קודקודו, אז הוא לא יודע, הוא לא יודע לעבוד עם העולם, הוא לא יודע לעבוד עם החיים. אולי עם העולם הוא מאוד יצליח, אבל הוא לא יודע לעבוד עם אלוקים שנמצא בחיים. אז נוצרת מורכבות. הדברים האלה ברורים? שאלות על הדברים האלה? מחשבות, תובנות. הרב באורות ישראל ילמד שזה הכישרון שלנו כעם. לזהות את הטוב בצורה אקטיבית, בצורה משמעותית. לראות כיצד הטוב הזה פועל, מניע, מקדם, משכלל, מוציא לפועל את החיים. זה לא להימנע מהטוב, מהראייה של הטוב. זה מתוך המפגש עם הטוב, לזהות את החיים נעים. בסדר? הדברים האלה ברורים?
אבל...
כן.
אבל רבי אדם לא זיהה את הטוב, כאילו
זיהה
את
הרע. למה רע? בחמרים האלה. כן, רבי לזר הוא ילד. הוא לא הדמות פה. לא בא ללמוד מרבי לזר במדרש הזה. רבי לזר עדיין לא למד תורה. שלמד תורה יקרה לו דברים טובים. הוא נער. הדמויות פה זה רבי שמעון ואשתו. רבי לזר נמצא במקום מסוים. הוא לא זיהה את הטוב. אבל יש בו כישרונות גדולים. שאלה איך אתה בוחר לראות את זה. שאלה איפה זה נמצא. סיפר לי תלמיד לא מזמן. הוא נמצא ו... באיזה תנועת נוער. זה שם איזה אחד שעושה להם את המוות. בחור צעיר. הוא כבר לא שם ממש, אבל הוא מלווה אותם. יש שם איזה אחד שמרקיד את כולם. אז מה עושים איתו? אז דיברנו. מה החוזקות שלו? מה הוא יכול לעשות? איך אתה יכול לרתום אותו לעשייה חיובית? איך אתה מניע אותו קדימה? היה כל מיני דיונים. יום אחד, איזה שבועיים, הוא ממש שיחק אותה. הרקיד שם את כולם, בצורה קיצונית, עשה כנראה כמה דברים מאוד מאוד חמורים. בחור צעיר, כיתה ד', תפס אותו אחד המדריכים בצווארון, ניער אותו, פעם אחת, פעם שנייה לא נרגע, אז אמר לו, תקשיב, אתה אפס. חבר'ה מדריכים, חבר'ה צעירים, כן? והצבן אותו, נגמר לו. על המזל שלו, אמא שלו באה לקחת אותו. אמא שלו באה לקחת את הילד הצעיר הזה. אז היא נכנסה, היא מכירה בדיוק מזה הילד שלה. היא מכירה אותו, מכל הכיוונים היא חוטפת אש על הבחור. אז היא נכנסת ואומרת לו, אומרת לילד, בוא נלך הביתה. זה היה שקט כזה, מביך. אז הוא היה שם, אז הוא אמר, תראי, קשה לנו, את תדאגי וזה. הוא אמר, קשה, אני מוכנה לקבל. אבל אם הילד שלי גם פה אפס, אז אני לא רוצה שהוא יבוא. שבועיים עברו, לא חזר. לא הגיע עדיין. אם לא רואה מישהו שהוא אפס, אתה לא מקדם אותו לשום מקום. אתה לא לוקח אותו לשום צעד, לשום ברכה. לראות בעולם חסר, לראות אנשים חסרים, לראות אנשים קטנים, זה בסדר, יש, תודה רבה. יש בלי סוף אנשים כאלה שיעשו את המשימה הזאת. העולם שלנו ביקורתי, והוא רואה הכל חסר. ויש פעמים שביקורת זה מתנה גדולה. חבר טוב זה לא אדם שעומד מולך וכל הזמן אומר לך איזה כיף איתך. איזה חמוד אתה, איזה נחמד אתה. חברה טובה, אז אם היא מספיק טובה וקרובה, אז היא יודעת גם לומר, תקשיב, בזה את צריכה להתקדם, לנוע. זה לא רע ביקורת, אבל זה לא חינוך. זה גבולות, גבולות תמיד קיימים בחיים. חינוך זה להסתכל אל העולם ולראות את הצד האלוקי שלו. חינוך זה להצמיד לאדם את הכתובת הטובה. שהוא יזהה בתוכו את הטוב, שלא יהיה מלא תסכולים מהמפגש עם החיים. מבינה? לכן השאלה טובה, רבי לזר הוא בלגניסט, נו. בשלב הזה הוא בלגניסט, נו. מגיעים שני חמרים, הוא שמע לו משהו, הוא מעלה אותם את החמורים לגג. הוא ילד, הוא נער. אבל נער עם כישרונות מטורפים. שמישהו מעלה, יודעים שכל השטויות של התיכון, עובר 10-15 שנה, כולם צוחקים עליהם. ברגעים של השטות עצמה, כולם מפוחדים. כולם נבלים, ממש. הוא העלה למורה שלו את הרכב על, על בטונדות. שם להם, שמנו את הגלגלים בבגז ושמנו שזה קורה, זה כמעט תמזין משטרה. משהו מטורף. עבר 10 שנים, כולם צוחקים על זה. זה נהיה הדרגות של הבחור. איזה תותח, איזה דברים מצחיקים הוא עשה, איזה פה, איזה שם. זה לא סתם נהיה דרגות. עבר 10 שנים, אתה רגוע, זה כישרונות. איך אתה מפרק לו את הגלגלים בלי שהוא ירגיש, איך אתה שם את זה מאחור, איך פתחת בכלל את האוטו, איך לימדת אותו לקח, נחמד דווקא. אבל בתוך האירוע זה מפחיד, מה אתה עבריין, אתה נוגע ברכב שלו שלך, אתה רוצה להסתבך עם המשטרה. השאלה במה אנחנו עסוקים? האם מתוך פחדים אנחנו כל הזמן רואים חסרונות, כל הזמן רואים, בעולם יש תמיד מורכבות, השאלה על מה אנחנו מניחים את הראש. בכל אחד גם יש מורכבות, כל אחד ואחת. כל אחד ואחת. הבת שלי התחילה פנימיה השנה. זה מאתגר. יש לך חדר לבד עם איזה אחות, פתאום אתה עובר עם חדר, עם דירה, עם 12 בנות, וכל אחת עולם, ולכל אחת קשה שהיא רחוקה מהבית. אז יש אמוציות. עפים כל מיני דברים לחיים. אז זה קשה. זה בהגדרה קשה. אז למה שמים ילדות בפנימיה, אתם שואלים? שאלה טובה. באמת שאלה טובה. אם זה לא היה ג'וק שאלה, אז כנראה זה לא היה קורה. אבל למה יעשה? זה אתגר. זה באמת אתגר. אז שאלה מה אתה בוחר לראות? את העצבנות של זה, העצבנות של זה, או שאתה בוחר לראות חוזקות, בוחר לראות איך אתה נפגש. בגיל נערות זה מאוד קשה. זה מאוד מאוד מורכב. אבל זה בחירה. שער הבחינה דורש מאדם לבחור איך להביט על החיים. איך להסתכל בחוץ ולראות את החיים. איך אתה מסתכל בראש ובראשונה על עצמך. אחרי זה על החברה הקרובה. אחרי זה למי שבא איתך במגע. אחרי זה על העולם. אחרי זה על תהליכים רחבים מאוד, פוליטיים, משמעותיים. כל הגדרה דורשת פה את הבירור שלה. בסדר? מובן? עוד שאלות? דברים עלינו ברורים? אני מקווה. ההתעסקות הזאת בטוב, יש בה איזה הדגשה נוספת בחז"ל, אני רוצה לראות אותה. זה לא רק שאדם בוחר להסתכל על המציאות ולבחון אותה בצד הטוב שבו, אלא אדם גם נדרש להיזהר מדברים שנראים רע. דיברנו על המקלל הזה, שכשהוא מקלל אז הוא פוגע בעוד אחרים. הוא דמך בראשך, אתה עשית. כשמישהו רואה את העולם בצורה מקוללת, בצורה בעייתית, בצורה קטנה, זה משפיע על כל המסביב. רציתי להראות לכם שתי מקורות, הם עוסקים בקשר אל המוות. הגמרא בסנהדרין, המשנה בסנהדרין אומרת שכשאדם נגזר עליו סקילה, אז נגמר הדין, מוציאים אותו לסוקלו. ובית הסקילה יחוץ לבית דין שנאמר רוצה את המקלל. בית דין פסק שהמקלל הזה צריך למות. איפה בית הסקילה? איפה ביצוע המוות? הוא נמצא רחוק מבדים. הוא נמצא לא באותו מקום. למה? הגמרא אומרת, עבדין על בית הסקילה חוץ לבדים, כי איך ידלו מתחזה בדים רוצחים. נמי כדי איך ידת אבי להצלה. שתי תשובות. למה בית הסקילה רחוק מבדים? אחד מובן. ככל שזה יותר רחוק, אז אפשר להציל אותו. אם מישהו מגזר הדין עד הביצוע מגיע ואומר, רגע, 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 יש לי ללמד עליו זכות. הוא היה איתי. העדים לא היו שם, הוא לא עשה את זה. אני יכול להוכיח לכם, עוצרים את הכל, את הגזר דין, ולוקחים אותו חזר על הבית דין לדון. עכשיו, אם בית דין ובית הסקילה זה אותו מקום, אין מקום לדון. אז שומעים את בית הסקילה רחוק, ויש זמן, שהות להצלה, זה מובן. התשובה הראשונה היא פעילית. מזיזים את בית הסקילה מבית דין, אומרת הגמרא, כי איך ידע לו מתחזה בית דין רוצחים. מתחזה זה כמו חזון, שלא ייראה בדין כמו רוצחים. מסביר רש"י, דגנאי הדבר, דתנן סנהדרין ההורגת פעם אחת בשבוע נקראת חבלנית, וכל שכן אם יהיה קרוב למקומה, נחזה מקום איבוד נפשות. אם בית הדין ובית ההריגה יהיה באותו מקום, אז בדין יהיה נראה כמקום שמאבד את הנפשות. הדבר הזה הוא לפלא גדול מאוד לפלא. למה? כי בדין זה סנהדרין. זה האנשים הכי צדיקים בעולם. תורת אמת שיורדת ומדריכה את החיים ומובילה אותם. מי יראה את בית דין כמקום של איבוד נפשות? בדין חבלנית הייתה הורגת פעם בשבוע, וחזל מסבירים שזה לא שבוע בימים, אלא בשנים. הייתה הורגת פעם בהמון המון שנים. בדין מחפשת את הטוב, את הצדק. מה אתה מפחד לשים את בית הסקילה ליד? שלא ייראה בדין כמקום איבוד נפשות? סנהדרין זה המקום של הטוב, של הצדק בעולם. למה אתה מפחד מזה? מה הדאגה? למה צריך להפריד את זה מזה? מלא בשביל ההצלה, אני מבין. צריך להציל אותו. אבל התשובה הראשונה בגמרא במתחה זה בדין רוצחים. את הגמרא מאוד מאוד מעניין איך נראה בדין. את הגמרא מאוד, את חז"ל מאוד 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 מעניין מה אתה קולט בעיניים שלך. אם יש לרגע אחד איזה דימוי באדם שמסתכל על בדין ויגיד רגע רגע יש פה איזה מקום המתני שגם למעלה אומנם פוסקים את הדין אבל למטה נותנים נפשות, אם יש איזה שירות כזאת שהמקום שמופיע את תורת החיים בעולם, את הצדק, את הטוב בחיים, הוא מתגלה כמקום תלייני כזה שמוסר אנשים למיטה, חז"ל דואגים מזה, חז"ל מונעים את זה, חז"ל דואגים לצורת המבט שלנו, דואגים למבט הישר, לתרגום שאיך שאנחנו רואים את החיים, ומשקיעים בזה המון כדי ליצור שני בתים שונים שבית הסקילה יראה במקום. התורה מתעניינת בזה, כתוב הוצא את המקלל. מה זה להוציא? להוציא אותו מבית דין. תוציא אותו מאיפה שהוא היה, איפה שהוא נשמע במאסר בבית דין, למקום אחר. בית דין זה מקום של חיים, ואי אפשר להתכתב במציאות כזאת שהוא נראה כמו מוות. זה הקפדה מאוד מאוד עדינה, כי בשכל אנחנו מבינים שהתורה היא מלאת חיות. זה הקפדה מאוד עדינה, אבל חז"ל נכנסים לרזולוציות הללו ודואגים למבט שלנו, דואגים להקפדות הללו. נגמר במקום אחר, בהוריות אומרת 10 דברים קשים ללימוד. המסתכל, אחד מהם זה המסתכל בפני מת. מה זה קשים ללימוד? מסביר רש"י שהעושה אותן יהיה קשה לשמוע. למה זה קשור לקשה לשמוע? למה שמי שמסתכל בפני מת יהיה לו קשה לשמוע? מה אתם מבינות? למה זה קשור לשמיעה? אנחנו כבר לא מתרגשים מהשתיקות, נכון? אנחנו כבר לא מתרגשים מהשתיקות, נכון? לא, אנחנו יודעים שמדברים פה בלימוד, זה חשוב. סתם נאום וזה, לא ייכנס כלום. כן.
אני אומרת, תראה, כי זה פחד כזה, מימוש, שבן אדם רואה כאילו, משהו שקורה לבן אדם בסוף, או כאילו כמו לראות כזה, זה יראה כזאת, שלא נותן לאדם באמת הכי זה להקשיב ולהזמין
דברים. למה? למה זה פוגע בהקשבה? אני מבין שזה מאוד מיירה, מאוד משתק. פתאום אדם רואה איזה מישהו מת, זה מפחיד. למה זה מונע ממנו להקשיב?
אולי זה לא מפחיד, אולי זה גם משליחה על החיים שלו, כאילו, בסוף אני אגיע לשם, בסוף
כולם
אגיע לשם.
למה דווקא הקשבה? אז נגיד שיכנס לדיכאון, נגיד שהוא לא מצליח לקום בבוקר. זאת אומרת, נכון, רק למה זה קשור למושג הקשבה?
כי להקשיב זה כשאתה באמת נותן לשמוע ולהתקדם בחיים שלך.
יפה. עוד כיוונים, מחשבות. הקשבה. עוד פעם. ולמה דווקא הקשבה? אז יפה, שני הדברים. המושג אוזניים, היכולת של אדם לקלוט משהו מהעולם הזה, להתקדם, להתחדש, לראות את העולם הזה בצורה של תנועה, של חיות, אדם חייב אוזניים. אוזן נמצאת כאן, אבל גם בכלים יש אוזניים. האוזני הכלי זה היכולת שבה אדם מחזיק את הכלי. הצדדים החיצוניים הם נראים שוליים, אבל אין לך מפגש עם כל הכלי בלי זה. הגמרא בבבא קמא אומרת שכשאדם חירש, אם מישהו חירש בן אדם מסוים, החריש אותו, פגע לו באוזניים, מחרשו, נותן לו דמי כולו. אם אדם פגע ביד, הוא נותן דמי יד, רגל דמי רגל. אם אדם פגע באוזניים, הוא נותן לו את כל שוויות הגוף. למה? כי הוא לא מאפשר לו להתקדם, לא מאפשר לו להתפתח. אדם קשוב זה אדם חי. יש אנשים שהם מאוד מפחדים להיות קשובים. מאוד. הם מאמינים חומות סביבם ולא מוכנים להקשיב. ככל שאדם יותר גדול, קשה לו יותר ההקשבה. אמיתית, קשה לו יותר ההקשבה. בינו לבין עצמו. הוא ברא אחי. תלמידי חכמים קשה מאוד מאוד להזיז אותם. אתה מגיע לתלמיד חכם עם איזה רעיון, לא מקשים לך את החלומות בין רגע. הוא לא חולם, איזשהו אויב ורץ. הוא לא מתעסק בחיים. הוא רוצה להבין סטנדרטים, מה נמצא פה, למה זה נכון, למה זה מדויק. הקשבה מאפשרת לאדם להתפתח כל הזמן, כל הזמן להתקדם. כשאדם מקשיב ושומע איזה רעיון חדש ולוקח אותו לחיים שלו, זה בגלל שהוא מאמין שהוא חי ורוצה להתפתח. ושמישהו רואה פני מת, פני מת, אז משהו בחיוניות שלו ובתנועה נעצר, נפגע, מתכנס. הפני מת הזה הוא נקשר מאוד מאוד עם תומעת מת. וחז"ל, ששמרנו תומה וטהרה בתורה, אז יש מושג כזה שנקרא תומעת מתים. היום אין לנו תומה וטהרה, כולנו תמי מתים לצערנו עדיין. אבל תומעה זה לא רק איזה טקס כזה שאדם, הוא לא יכול להיפגש עם תיאורים. תומעה זה מצב נפשי. כשאדם פוגש מוות בחיים, אז המוות הזה עוטף אותו. המוות הזה משפיע עליו. המוות הזה לוקד אותו, אמיתית. מחזיק אותו במקום מסוים. מת, לא עלינו, זה מציאות שבה אדם רואה גבייה. גבייה זה גוף בלי נשמה. כלפי חוץ הכל נראה אותו דבר. הכל נראה אותו דבר. המזעזע, הדבר הגדול ביותר שמזעזע ממוות, שמת נראה בדיוק כמו אדם חי, רק מה? העולם הפנימי שלו נעתק ממנו, ואז אדם נזכר שהגוף הזה הוא באמת, באמת משהו שהוא לא, הוא לא כל כך גדול, בלי נשמה. האמון של האדם בעצמו, ביכולת שלו להתפתח, להתקדם. חז"ל מזהירים אותנו מהמפגשים הללו. תומת מת זה משהו שהוא משפיע על האדם גם היום. איזה מישהו שקרובת משפחה שלו, בין לילה ככה, בהפתעה, נעלמה מהחיים. מעגל ראשון, ככה, טרגדיה כזאת, קשה. ובחודשים שנלוו לפרידה הזאת, המורכבת, הוא איבד את האחיזה בקרקע, ממש. תקפו אותו חרדות כאלה מטלטלות, ממש, ממש. דברים הכי קטנים הקפיצו אותו. הוא מתקשר לבית, להורים שלו, פעם אחת לא ענו לו, וואי, קרה משהו להורים שלי. הוא כבר היה בחוויה הזאת של ההלוויה ושל מה קורה ואיך הוא חי כיתום. אחרי 3 דקות הם מתקשרים, הוא אומר, מה נשמע, לא ענינו לך, הכל בסדר. זה היה נרגע בינו לבין עצמו, אבל מאוד מאוד דאג. אולי משהו בחיים שלו איבד את האיזון. זה לא לאבד את האיזון, זה השפעה. תומת מת, כשאדם פוגש מת בחיים בצורה קרובה, בצורה משמעותית, הנפש צריכה להתאושש מזה. לוקח לזמן לחזור ולהחזיק את האמון בחיים. כן.
אם אדם כאילו פוגש את ה... כאילו שזה מזכיר לו את ה... מה המקום של
הגבולות הנכונות? יש דברים טובים במוות. כתוב, טוב ללך לבית המשתמן, ללך לבית האבל. יש בזה משהו טוב. זה מכניס לפרספקטיבה, ומעלה מה אדם פועל בעולם. יש בזה כבר גם דברים טובים. אבל לראות את הפנים של המת, זה משהו מאוד מורכב. לראות יד, רגל, להיות בשיבה, הלוויה, בסדר. לראות את הפנים זה לפגוש את המוות בצורה מאוד 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 אקטיבית. וכולנו, איך אמרו? כולנו הולכים לשם. אנחנו לא נצחים, הגוף שלנו לא נצחים. בעזרת השם, אחרי 120, כל אחד יעזוב את העולם הזה. ככל שאנחנו יותר צעירים, אנחנו פחות עסוקים בזה. ככל שאנחנו יותר מתבגרים, אז המציאות הזאת של המוות היא יותר קרובה. ככל שאדם יותר מתקרב לסוף הזה. אז משהו בחיוניות שלו עלול, לא מוכרח, עלול להיפגע. ולכן יש רמות. נכון שבמוות יש תוצאות, יש גם מתנות למפגש הזה עם המוות. אבל יש גם חשש שהאמון של האדם בחיים ייפגע. ולכן חז"ל מאוד מאוד מזהירים אותנו מלהיפגש עם המציאות המסובכת. עד עכשיו עסקנו בעשה טוב. ביכולת שלך להאמין במציאות ולראות בתוך עולמות מסובכים את המפגש עם אלוקים. המקורות הללו עוסקים בסור מרע. בשביל להסתכל בעולם הזה מתוך קרבת אלוקים, אתה חייב להגדיר לעצמך שיש דברים שאתה לא רוצה לראות. יש פני מת שאתה לא מוכן לקבל. פני מת זה לאו דווקא ההוא שמת ומסתכל עליך. פני מת יש המון המון סוגים של חסרונות, של מורכבויות, שאדם לא רוצה לגעת בחיים. הוא לא רוצה לבוא אותם במגע. אנחנו נמצאים בעולם של שיתופים, של מדיה, שכמעט כל דבר מצולם, כל דבר מסובך בחיים עולה ורץ ברשתות ובחדשות, כל מקום ומקום. ואם אדם לא בונה לעצמו רסנים, עם מה הוא רוצה להיפגש, עם מה הוא לא רוצה להיפגש, אז משהו בדקות שלו, משהו בעדינות שלו, משהו בנפש, עלול לזוז. בעזרת השם, הכל אפשר לתקן, הכל אפשר לחזק חזרה, אבל יחד עם זה, הוא צריך לשמור על המבט התמים הזה. יש תמימות בעולם שחשוב מאוד 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 לשמר. והעולם לא אוהב תמימים, במיוחד לעולם הערבי כמו שלנו, עולם יצרני, עולם שרואה תמימים כאנשים פתטיים, אנשים שאפשר לעבוד עליהם בי רגע, ולקחת מהם את כל מה שיש להם, בלי לחשוש בכלל. אבל עולם פנימי מוכן לשלם מחירים, בצורת החיים שהוא רוצה לחיות. ותום, תום אמיתי, לא פתטיות. תום מלשון תמים תהיה, שלם תהיה, תום שיודע שהעולם הזה מסוגל להיות שלם, אפשר לבנות פה חיים שלמים. אז זה עולם שמסנן את המפגש שלו עם המורכבויות, עם הסיבוכים ועם דברים רעים. בצורה תקיפה הוא מסנן, הוא לא מוכן לבוא עם זה במגע. כן. אני חושב שאם אדם חי קרבת אלוקים, אם אדם מאמין שאלוקים נמצא בחיים שלו, ויש טוב אמיתי בחיים שלו, בחיים שלנו יש טוב אמיתי, הטוב הזה נמצא בכל. מאיזה כוס תה חם בחורף, ועד שולחן שנעים ללמד בו, מזגן, אורות, יש מלא טוב בחיים פה, בלי סוף מזגן מלא טוב. מחברה טובה, אדם שחולה שמקבל טלפון, יש לנו בחור עכשיו בחבורה שלנו, עבר ניתוח, הוא הולך להיות חודש וחצי בבית, עשינו איזה שבת בכיתה, אז החלטנו שאנחנו הולכים לבקר אותו מוצא שבת, מה זה קשוח לחבר'ה, זה בטרמפים, הוא גר רחוק, אז אני אומר לו, איך היה? חבר'ה הגיעו, 15 חבר'ה. הוא אומר לי, הרב, אני בכאבים מטורפים, איך שהם נכנסו, אין לי כאבים. שעתיים, הוא רק אוכל משככי כאבים, איך שהם נכנסו. יש טוב, הטוב פועל בעולם, הוא אקטיבי, הוא משמעותי, אנחנו מזהים אותו, מאמינים בו. תמימות זה אדם שיודע שהטוב הזה, שהעולם הזה ביסודו, בשורשו הוא שלם. אבל צריך לעשות את השלמות הזאת. זה חיים שלמים, זה לא עובר דרך שיעורים בלבד. זה עובר דרך מטרות ושאיפות שאדם בונה לעצמו בחיים. מידת התום, הזכרנו אותה כאן, אבל זה משהו הרחב הרבה יותר. גם כל מידה היא צריכה גבולות. אבל להביט בצורה טובה על החיים, זה להאמין. שהעולם הזה יש לו הופעות של טוב. והטוב הוא אקטיבי בחיים. בלילה חשוך מלא כוכבים. מה העיקר? החושך או הכוכבים? זה שאלה. כל אדם נדרש לבחור את זה בחיים. איך הוא מסתכל על החיים. כשאדם רואה את החושך ומתאר לעצמו שנמצא פה באיזה מלחמת רדיפה בחיים, אז כל הזמן עסוק בלשרוד. ומישהו מזיז לו את הגבינה, כמו שהעולם קורא, אז הוא כועס, אז הוא מפעיל אמביציות וכוחות כדי לשנות את המציאות הזו. אבל כשאדם יודע שהוא חי בתוך עולם אלוקי, אז גם כשדברים נסגרים לו, גם כשהוא מגיע לנבואות סתומים, אז יכול להיות שהוא יעשה הרבה כדי לצאת מהם. הוא חייב לעשות הרבה כדי לחיות. אבל הוא רגוע, הוא רגוע. הוא יודע שיש בה בכוח בעולם הזה הרבה יותר מאשר בה בפועל. תכננת, חלמת, רצית. אבל אם דברים נסגרים, זה בגלל שיש פה דרך, יש שיטה, בתנאי, שאדם לא פגש את הרע ככה מול העיניים, כמו שצריך. שאדם לא חווה טראומה. אם אדם עובר עם איזו טראומה, אז זה מלווה לו את כל החיים. אם אדם ראה רע בעולם בצורה אקטיבית ולא התייחס אליו ולא התעסק איתו, אז הרע זה מלווה לו את כל הזמן, את כל החיים. זה קיים בהרבה מישורים היום, בהרבה מישורים. הצבא שלנו עכשיו קצת עושה תשובה על זה. אנשים הלכו לצבא, עשו דברים מאוד מאוד קשים, שירתו את המדינה במקומות מאוד 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 מסובכים, מאוד מאוד אפלים. עבר זמן השירות שלהם, הם היו חזקים, בריונים כאלה. מי הולך לקבן, מי הולך להתעסק בנפש, מה פתאום? הוא עבר כמה לחימות. היום בחור במדינת ישראל, כל בחור, גם נער, נערה, במציאות אנחנו מדינה מוכת טרור, אתם יודעים. במציאות המדינית שלנו, חווה דברים מאוד מאוד קשים. אז חיילים, לפני 15-20 שנה, שעברו פה כמה מבצעים, כמה מלחמות, היו כאלה מאוד מאוד חזקים, רציניים, משמעותיים, עובר 5 שנים מהשירות הצבאי שלהם, פתאום מתנהגים בצורה חריגה בבית. למרות שהחיים שלהם המשיכו לגמרי. מתחתנו, יש להם ילדים, אבל כל דבר מקפיץ אותם. הילדה מאחרת טיפה מהגן, כדי מגיע עם פרצוף קצת עצוב, והוא יוצא על הגננת כאילו אין מחר, מה את הורגת לי את הבת, מה את עושה, ומה... אשתו עושה משהו פתאום מלא הצבבים, הבת פה מאחרת קצת מאיזה מפגש שהיה לה, הוא בטוח שקרה רע מכל. זה טראומה, זה טראומה. אז לוקח לו זמן להיות מודע ללוחם לדבר כזה. ושהוא מודע, והוא מפסיק להיות גבר, אלא לטפל בעצמו, הוא מגיע אחרי 8 שנים למשרד הביטחון, והוא אומר, תקשיב, הייתי במבצע הזה והזה, ומאז נדפקו לי החיים. ומה נדפקו לך החיים? אני עצבני. משרד הביטחון מפצץ מצחוק. לפני 8 שנים קרה לך משהו, כן? ומה שקרה לך זה שאתה עצבני, 70% מהאוכלוסייה, אז מה אתה קשור אליי? מה באת להוציא ממני כסף? באת לקחת ממני מה שיש? ואז אנשים יהיו מאוד מתוסכלים. כי עלומי קרב זה לא אנשים שיודעים ביום אחד שהם סוחבים איזה משהו. ראו דברים מסובכים, ראו דברים מורכבים, ראו דברים בעייתיים. והנפש זזה. אז זה קשה. אז זה מורכב. מי שנמצא בתוך לחימה בעולם הזה, אז הוא משלם מחירים. גם בחיים שלנו אנחנו משלמים מחירים. אם אתה מפוגש להיפגש, בוחר להיפגש. יש דברים שאתה לא בוחר, פתאום הקדוש ברוך הוא שם אותך באיזו סיטואציה קשה, מורכבת. סתם, בחיים יש סיטואציות מורכבות. מורכבות בכל המעגלים. באיזה בית גדלתי, יש מורכבות לפעמים. לפעמים. באיזה חברה גדלתי, מה הצעדים שעברתי. יש שלבים מעניינים. אם אדם סותם את האוזניים, מכניס מתחת לשטיח עוד ועוד 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 ועוד, ואומר, אני אהיה חזק, אני אהיה חזק, אני אהיה חזק. אז הוא לא מבין למה, אבל הוא מתרגן את המציאות בצורה מאוד מאוד שבורה, הוא נמצא בתוך איזה מלחמת הישרדות, כל הזמן הוא נלחם, כל דבר מקפיץ אותו, כל דבר הורס אותו. הוא לא התייחס לנפש לו. אז זה משפריץ לכל הכיוונים. אבל זה בעייתי. איך בונים? קודם כל עוסקים בטוב. ואם הטוב הוא לא נוכח בחיים שלנו בצורה בריאה, אם אדם מוצא את עצמו כל הזמן חוזה בעולם הזה מציאויות שבורות, אז צריך לשאול את עצמו למה. יש כאלה יושבים ליד הנהג, נכון? כל דבר קטן שקורה בכביש, עצמים בין, שנייה לפני תאונה. איזה רכב, 100 מטר, פנה שמאלה, הימין, שנייה לפני תאונה. איזה תאונה הייתה פה? מה קרה? מה הדאגה? יש אנשים חווים את העולם הזה כל הזמן שעוד רגע הוא מתפוצץ, כל הזמן. יש איזה דאגות כאלה, חרדות, עולמות, זה נובע מתוך מפגש עם עולמות, עולמות של טוב, שלא לא, לא הבשילו. חוסר אמון במציאות, בחיים. איך בונים את זה? קודם כל מתייחסים, קודם כל מציבים יעדים. להביט בעין טובה, הכוונה שאדם באמת יכול לחיות את העולם הזה מתוך סימפתיה, כל דבר טוב שקיים בו. מהבגד שהוא לובש, שמחמם אותו, על הכיסא שהוא יושב, וגם על דברים הרחבים יותר. שהקדוש ברוך הוא מופיע בחיים שלנו. בית, הורים, ילדים, עבודה, הצלחות, חוזקות, חולשות. כל הדברים האלה הם נתונים לתרגום שלנו, שאלה איך אנחנו קוראים בשם, המציאות. בסדר? הדברים האלה מובנים?
יש לי עוד שאלה.
כן.
הרבה פעמים, כאילו, יש לצד הזה של לשמור על עצמי. אני חושב שזה גם מחיר, אנחנו לא יכולים להתנתק מהמציאות. לפעמים גם כדי לעזור למישהו, אנחנו צריכים לשמוע אותו ואת הצרות שלו ולהיות איתו שם. ואני חושבת שכאילו, לא יודעת, הרבה מאיתנו גם יתקלו בזה, נגיד בשירות או יבחרו עבודות שזה המהות שלהם, כאילו. אז גם איך שומרים על השפיות מתמרים במציאות כזאת, וגם כאילו, לא יודעת, באמת מה התפקיד שלנו.
שאלה מעולה. תודה. היכולת של אדם לעבוד עם אחרים, ובכלל, היא קודם כל דורשת עבודה עם עצמך. זה לא בעיה בכלל לעבוד עם אחרים, לשמוע עולמות שבורים. אדם לא שומע, לא באנו לעולם הזה לשמור על עצמנו, אנחנו רוצים להיות מימים, אנחנו רוצים להיות מימים. אבל יש תנאי, בשביל לעזור למישהו, אדם חייב להיות מאוזן. אדם חייב להיות חזק, אדם חייב להיות עם רגליים בקרקע. יש מצבים שבהם זה לא משנה מה המצב שלך, אתה חייב לעזור. אתה חייב לעזור, היה סוגיה. סתם מצב הזה של לחימה, הוא לוקח תמיד לקצה, אז הוא מורכב, היה סוגיה בעזה. ככה נראה לנו לוחם, שצלפים עמדו בזמן של הפגנות, ופגעו בחבר'ה שהגיעו לעשות בלגן. זיהו אמל"ח מרחוק, 100 מטר לא נתנו להתקרב לגדר. אז שבוע ראשון, שבוע שני, חודש ראשון, חודש שני זה הלך. אחרי חודש וחצי, חבר'ה נשברו. למה? כי מי שהגיע, הבני דודים שלנו, המחבלים האלה, הם לא נותנים לאנשים בני 40 להחזיק אמל"ח. נותנים לילדים קטנים, בן 8, 10. אדם צלף, לפגוע בילד בן 10 שמחזיק אמל"ח, זה משהו מטורף. זה קשה מאוד מאוד. אתה רואה את הכל ברזולוציות ככה, ממש קרובות ברמת השולחן. ואנשים נשברו. אנשים האלה מאוד 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 קשה. איך אתה עושה פעולה כזאת, איך אתה עושה? אז הצבא, מתוך מפגש ככה עם תחושות קשות, אז הוא נתן לאנשים להגיע עד הגדר. לאנשים להגיע עד הגדר ולטפל בסוגיה בצורה קרובה, ונהרג. נהרג לוחם ממרחק אפס. חילול השם אדיר. מה זה לוחם? סופר לוחם. יחידה הכי מוערכת בצה"ל. יחידה שנכנסת למקומות מאוד מסובכים, ויודעת לתפקד בדברים מאוד מאוד קשים. זה מורכב. זה מורכב, כמו שאתה אומרת. אתה בא לעזור, ולכן אתה עלול להיפגע. יש מצבים שלא שואלים אותך. וגם לפעמים אנחנו נפגעים בלעזור למדינה. כל חייל שהולך לעזור למדינה נמצא בסיטואציות קשות. יש בחברון פה מסתובבים כמה שמאלנים, ממררים את המוות ליישוב. עושים פה סיורים פרובוקטיביים עם כל האנשים שלא סובלים את מדינת ישראל. זה חיילים משוחררים, כולם. גדוד 50 של הנחל. כל הקיבוצניקים. הם היו פה, עבדו פה בנחל לפני 20 שנה. ואחרי שהם התבגרו, חווים כל מיני דברים קשים כלפי זה, והם מביאים כדי להראות מה הכיבוש עושה, ויש פה מלא אנשים כאלה. מלא מלא, לא אחד ולא שתיים. אנשים נשרטים, דברים מסוימים, כשאתה בא לעזור במשהו גדול, אתה נשרט, אתה הולך לשירות, אישה הולכת לשירות, אתה נשרט, ברור, אתה שומע קושי של מישהו, אתה נשרט, לא, השאר הבחינה לא אומר תדאג לעצמך, תדאג לפרטיות שלך, תדאג לעולם הפנימי שלך, לא. תאמין בעולם הפנימי הזה שלך. אם אדם יציב, הוא יכול באמת באמת לעזור. יש פה איזו נקודה שהיא משמעותית. קודם כל, לא בכל דבר אנחנו יכולים לעזור. אדם חייב לדעת את גבולות היכולת שלו. אם אדם שומע איזה עולם שבור, ותוך כדי שהוא שומע את העולם השבור הזה, הוא מתגלץ גם לעולם שבור, אז שידע מה גבולות הכוח שלו, וירים יד, ויבקש עזרה, וישלח הלאה. אנחנו לא מסוגלים תמיד לפתור את כל הבעיות. אדם נמצא על הגבול בעזה, למי הוא ישלח את זה? לחבר לידו. שהעולם הפנימי שלו יתפוצץ. עין במר בוכה, לב שמח. זה טוב מאוד שאדם כואב. עכשיו אין בעיה, לפעמים אתה נכנס לסיטואציות, אתה חייב לעשות אותן. אין בעיה עם זה. תעזור, מישהו צריך את העזרה שלך, כנס לתוך העולם הזה שבור ותעזור, אין בעיה. אבל תעזור אחר כך גם לעצמך. תבין שעברת משהו. אל תהיה שהיד. אל תהיה מקום כזה שאומר, יש הכל טוב. חזל דאגו מזה, שבית דין נראה כמקום של עיבוד נפשות. חזל מבקשים שבית דין לא יושב ליד סנהדרין. ושהסנהדרין לא תשב ליד בית ההריגה. כי איך שהעולם נראה לנו, זה קריטי עבורנו. איך שאדם קולט את העולם, זה קריטי עבורנו. אם אדם עוזר למישהו, בכל מקום בחיים, בשירות, כרב, לא משנה, כל דבר, והוא לא יודע להיות במקום נבדל, הוא לא מתפקד במקום נבדל, במקום שונה, במקום אחר, אז הוא עלול מאוד 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 לפגוע ולא לעזור. ולכן אדם חייב לפתח גם את הנבדלות הזאת בעצמו. לראות את עצמו כבריא, לחזק את עצמו. אתם יודעים שבעולם, אתם יודעות שבעולם הטיפול, מישהו מקצועי שעוזר לאנשים, הוא חייב לקחת טיפול סדיר בעצמו. עובד סוציאלי, קליני, פסיכולוג, הוא חייב בכל שלבי הטיפול שלו, שלווה אותו מישהו שהוא תופס ממנו, מישהו שיכול לשמוע ממנו, מקבל טיפול. אדם לא יכול לשים מישהו על ספה, לשמוע את כל העולמות השבורים של העולם הזה ולהישאר באותו מקום מאוזן. סתם, זה דוגמה. אדם חייב לעזור לעצמו, ליצור איזון. להבין שהעולם התמים הזה, באנו לעולם הזה לעזור ולא להסתגר. ואנחנו מתלכלכים שאנחנו עוזרים. כשאדם יורד לבוץ להזיז את העגלה קדימה, אז כנראה שהבגדים שלו יתלכלכו. וזה לא רע להתלכלך. אבל תבין שאחרי שאתה מתלכלך, אתה חייב לבנות בתקופה הזאת איזה איזון הרבה יותר גדול כלפי הטוב, כלפי ההכרה של הטוב. ואם איזה מפגש עם עולם מסובך פגע באמון שלך בטוב, בהחזקה שלך הטוב, אז הפסדנו. ולכן ודאי שקופצים למים שצריך אותנו. ואם אין איש, אם יש מישהו שיכול לעשות זה יותר טוב, תפדל. ואם אין אף אחד ורק אנחנו שם, מה שקורה הרבה מאוד לאנשים, כי זה קורה, אז האדם קופץ למים ונותן את הנשמה ועוזר, אבל אין בעיה, הוא לא רואה את עצמו כאיזה משהו שתמונה על קיר. הוא גם מורשם, הוא גם פה, זה גם קורה לו. זה גם משפיע עליו, אז שיעזור לעצמו אחר כך. שימד שער הבחינה, שיתעסק בטוב. אני חושב שכשאדם עוזר למישהו, הוא לא עוזר לו רק כשהוא שמע ממנו משהו רעים, משהו רע, משהו מסובך. כשאדם עוזר למישהו, העזרה הגדולה שהוא עוזר לו זה בגלל שהוא מציג לו עולם שלם, אחר, שאפשר לסמוך עליו, אפשר להביא אותו לידי ביטוי, שהוא לא קטן. ולכן השאלה היא מעולה. אנחנו באנו לעולם הזה להשפיע, לתת, להניח, אבל יש חשיבות מאוד גדולה שבצל העזרה הזאת, קודם כל נהיה ראויים לעזרה הזאת, נהיה מסוגלים, אחד. דבר שני, באמת נשמור על הפער, על השונות. זה אחד ההבדלים הכי גדולים בין רב למטפל. מטפל מאוד מאוד שומר על הנבדלות שלו. איך הוא שומר? קודם כל יש לו שעון על הקיר. הסתיים הזמן. 45 דקות, 1, 2 אתה משלם לו. אנחנו לא חברים. זה המקצוע שלי. תביא כסף, אנחנו נהיה פה. רב מדבר עם מישהו, אין שעות ואין זמנים. לתוך הלילה, מוסר עליו את הנפש, הוא נמצא איתו. כמו שחבר, נמצא עד הקצה. זה משהו אדיר, זה משהו גדול, מאוד מאוד. זה חי, זה בועט. וזה, אם לא זוכרים את הפער, אז זה באמת עלול לסבך. אם אדם בא לעזור ונכנס לשדה מוקשים, שהוא לא מבין בזה שום דבר, אז הוא באמת באמת עלול לפגוע. ולכן הפער הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא חשוב. חז"ל מבקשים איתנו כל הזמן לשמר את המבט הטוב. ולהסתכל על דברים בצורה מדויקת, ולהתרחק מפני מת. אנשים לא רואים מתים. אבל להתרחק מפני מת, הכוונה, זה להסתכל על המציאות בצד ה... היפה שלה, החיובי שלה, האמיתי שלה, מה שאנחנו גם נוטים להסתכל עליה. יש לנו נטייה לראות את הטוב בצורה מהותית. בסדר? אז לא, לא, לא הגענו למה שרציתי להגיע, אז אם אפשר שתשמרו את הדפים בשבוע הבא. שבוע.